דף י"ח עמוד ב' במילים האחרונות, רבא בר בר חנה י"ט עמוד א', איכף להגיתה בבי מדרשה. רבא בר בר חנה עבד לו שטר בבית המדרש, השטר נמצא. אומר רבא בר בר חנה, אי סימנה איתלי בגבר, אי תביעות אינה איתלי בגבי. אם אתם צריכים סימנים, יש לי סימן בגט. אם אני דור שצריך תביעות עין, אז יש לי בזה גם תביעות עין, מה שאתם רוצים. אומרת הגמרא, אדרו אני עלי, ועל סמך הדבר הזה החזירו לו את השטר. אומר רבא בר בר חנה, לא ידענה אם משום סימנה האדרו אני עלי וכסברי סימנים דאורייתא, אם משום תביעות אינה האדרו אני עלי, וממילא ודווקא צובה מדרבנן, אבל איניש דאלמא לא. אנחנו למעשה אתמול הזכרנו את דברי רב אשי, שרב אשי כבר היה מטופק האם סימנים דאורייתא או סימנים דרבנן, שזה יהיה שאלת הגמרא בפרק שני. זה ברור ששם נצטרך להסביר, אם אנחנו אומרים שסימנים דרבנן, אז איך מחזירים כל מציאה? התורה אומרת שיש מושג שנקרא השבת הוידה. אם המהות של סימנים זה לא מדאורייתא, אז איך באמת משיבים אבדה לבעלים? אבל האמת היא שזה לא מתחיל, כי אפשר להחזיר או על ידי עדים או בסימן מובהק, כי סימן מובהק מבחינתנו זה סימן מדאורייתא. זה היה פשוט לפני הגמרא. לכן כאן, כשהיה סימן שאיננו מובהק, הוא בא ואומר יש לי סימן בגט, ואומר את הסימן. לצורך העניין יש נקב בגט, אבל הוא לא מגדיר בצד עוד פלונית. זה לא סימן מובהק, יש לו סימן. הוא גם מכיר בתביעות עין של הנייר, הוא יודע לומר היטב את שם האיש, את שם האישה, את כתב ידם של העדים, את הגודל, אורך, רוחב, הכל הוא שולט. עכשיו הוא מתלבט, למה באמת החזירו לו? בגלל הסימן? הוא פירושו של דבר שסימנים דאורייתא, כי אם סימנים דרבנן, אז אפשר להחזיר אבידה, הפקר בית דין הפקר. רבנן חידשו שאפשר לבוא ולהשיב אבידה, אבל באיסורים מחטאי סבו לומר שאפשר להחזיר. או שנתנו לו את זה בגלל שיש לו תביעות עין, ואם יש לו תביעות עין, התביעות עין זה בדבר שנמצא או אצל צובה מדרבנן, או אומרת הגמרא בבבא בתרא גם אצל המארץ יש תביעות עין. תביעות עין, כשאדם הולך לקדש אישה שיקח איתו המארץ, יש לו תביעות עין. אז זה אומרת הגמרא, אם מדובר אם משום תביעות אין האדרו אני, ודווקא צובה מדרבנן, תלמיד חכם, אבל אם איש דאל מלא, אומר מי התופות, אבל אם איש דאל מלא, מפרש רבינותם דם הארץ נמית לתביעות אינה. ודאי, גם למה הארץ יש תביעות אין, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא. היימן דבאי לקידוש שאיתתה, לדבר שינהג, יניג, ייקח איתו, עם הארץ בעדי. והדה לא מאדרים עליהם משום דלא מהמה. במארץ פשוט יש לי בעיה, יכול להיות שאותו רבא בר בר חנה הסתכל בשטר בבית המדרש, הוא קלט ועכשיו הוא מספר שזה שלו, אני לא סומך עליו, אבל ודאי שהמארץ יש בו גם מושג של צביעות עין. וזה אומר תופות הקודם מסימנים דאורייתא בגט נמי מאדרינן, והיא סימנים דרבנן, מה שמחזירים אבדה בסימנים איפה שאינו מובהק מדרבנן, משום דאפקר בית דין אפקר, אבל מדאורייתא צריך או עדים או סימן מובהק. וגט נמי דאיסורו לא מאדרין על אלא בסימן מובהק. ובעזרת השם בשבת צריך להסביר, הרי לכאורה, לכאורה ממונה ואיסורה, ממונה לכאורה יותר קל מאיסורה. על פי רוב אבי השטופות שנמצא בדף כף, שטופות מזכיר בדף כף עמוד ב', ואם תאמר תפי אנו מחמירים בממונה, דאין אנו הולכים בממון אחר הרוב, ובאיסור אז נינן בתרובה. אפילו איך הדיקה חזקה זה איסורה כנגד הרוב. אז בעברת השם, למה באמת איסורה יותר חמור מממונה? אומרת הגמרא גופה, למדנו מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה, אין הבעל מודה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה, ואמרנו הדברים פשוטים, כי אם אין הבעל מודה, אז להחזיר את זה לאישה, אפשר שאתה מביא אותה לאיסור אשת איש לשוק, כיוון שהבעל אומר לא נתתי, ועל סמך זה האישה תבוא להינפה. להחזיר את זה לבעל אני לא יכול, כי יכול להיות שבאמת הוא נתן והוא לא רוצה לשלם כתובה, ואם יבואו יום אחד לגבות כתובה, אז הוא יוציא את הגט ויגיד מה זה עושה אצלי, כיוון שכבר פרעתי כתובתה. לא יחזיר לא לזה ולא לזה. מדייק את הגמרא, אבל בזמן שהבעל מודה, מי היחזיר לאישה? אם הבעל מודה, אז אנחנו אומרים שבאמת יחזיר את הגט לאישה. ולייחו שמה כתב ליתן בניסן, ולא נתן לה עת ישרי, ואז ילבל זווין פירה מניסן ועת ישרי, ומפקה לגיטה זה כתב בניסן, ואתיה למטרף לקוחות שלא קדים. אנחנו חוזרים ואומרים, צריך להיות מאוד עקום להבין גמרות כאלה, מאוד עקום. מה עשה? מה החשש שהגמרה רוצה? אומרת הגמרה, אנחנו חוששים שמה הבעל כתב לגט בניסן, ומשום מה הוא התחרט והחליט שהוא גונב את הגט, כי הוא עשה חשבון בעצם, אם אני נותן לה עכשיו בניסן, זה הרי עכשיו אוטוטו זמן הקטיף, אז ממילא את כל מה שיש לי נכסי מלוק של האישה אני אפסיד את הפירות, לא כדאי לתת. שם את השטר בתוך מגירה, הלך ומחר את הפירות כמו בכל עונה, הגיע ראש השנה, גמר את המחירות, בא אל האישה ונתן לה בשעה טובה את הגט. היא מאוד מרוצה, והיא חוזרת עכשיו אל הלקוחות ורוצה לגבות מהם את הפירות שמגיע לה. עכשיו גם היא צריכה להיות חתיכה קצת בעייתית, כיוון שהרי היא קיבלה את זה רק בתשרי, ובכל זאת היא באה ואומרת שאני קיבלתי בניסן, ואם קיבלתי בניסן זה פירות שלי, אז מה שאתם שילמתם לבעל זה חתיכת נבל, אבל את הכסף אתם חייבים לי. צריך להיות קצת עקום בשביל להגיע למצב כזה. אז מה אתה מסביר? והם עושים קנוניה ביחד, מסוכסכים או קנוניה? הם עובדים ביחד. יש עדי מסירה? לא, אין לכם להאמין, הם לא פה. אני לא יכול להגיד ככה, אבל נגיד עכשיו לצורך העניין הם לא פה. התשובה לכל הגמרות האלה, לכן אני חוזר ואומר נוח המול עוד פעם ועוד פעם, זה כתוב כל הזמן בתוספותים, אבל המקור זה גמרה. צריך להבין, במקור לא היה צריך לחוש לדבר כזה, כי באופן נורמל בעולם מתוקן, אישה שבאה עם גט, אז אני לא אומר, זה הרי לא שאלה אצלנו, זה שאלה בכל מקום. אישה שמביאה גט ובגט כתוב ניסן והיא רוצה לגבות, נבוא ונגיד אולי הבעל נתן בתשרי. למה לא לחשוש? אם אתה חושש פה, והתשובה היא פשוטה, באופן נורמל ביום שכותבים את הגט מוסרים את הגט, אדם לא מחזיק גט, זה לא איזה, זה לא דבר טוב שהוא שומר את זה בבית, זה לא מוסיף לו בריאות. אדם שכבר הגיע מפתנה כותב ונותן, אבל אצלנו נוצרה בעיה, זה נמצא בשוק. עצם העובדה שמצאתי גט בשוק זה מעורר שאלות, איתרה בנפילתו. זה מה שמזכיר תופעות למטה, אימת מה תגיד על ידך ביוטט עמוד א', אומר תופעות, בשאר גיטים לא אמרים לן כן, זה מסתומה ביום שנכתב נמסר, אבל זה דנפל איסרה, וזה התופעות ביוטחת עמוד ב' למעלה, וזה למעשה גמרה שלמדנו לאל ביוט ג'. הגמרה שאלה את זה, הגמרה אמרה אי אחי כל שטרי דעת ולכמן נחשלו אחי, גמרה ביוט ב' עמוד ב' 5 שורות לפני סוף העמוד. הגמרה שאלה את זה, את אותו חשש שאתה אומר כתב ללוות בניסן, שם מדבר על שטרי חוב, אבל החשש של כתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, זה בעיה שקיימת בכל דבר. עונה הגמרא, הנה רי, הנה לא ירי, הנה רי, זה דבר שנפל, הוא איתרה בנפילתו. לכן אנחנו חוזרים, כל הגמרות שאנחנו הולכים לדבר זה הכל נובע מכיוון שנצר פה ראותה בשטר. באופן נורמל אדם שבא עם שטר אי אפשר לטעון פרוע, ולאדם שבא עם שטר אני לא מתחיל להיות עקום ולומר כתב בניסן ולא נתן התשרי. באופן נורמל העולם הוא ישר. אדם שבא עם שטר זה נאמנות. זה בדיוק כמו שאדם בא עם עדים. ועדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. ואם הוא לא יטען מזויף, אז השטר הוא שטר למאדרים. אבל פה קרה תקלה, השטר הזה נפל. זאת אומרת שיש זלזול. יש זלזול, צריך לבדוק מאיפה בא הזלזול. אז אולי זה פרוע, ואולי זה כתב בניסן ולא נתן התשרי, וכל הדרכים קשרות.
אנחנו לא יודעים מי
הבעל לתת. אנחנו לא יודעים. הבעל אמר לתת. הבעל אמר לתת, יש לי כבר אור אדום, אולי זה קלוניה, אולי זה תרגיל, אולי הוא רוצה שזה יבוא אל האישה כדי שעכשיו הם יגבו פירות. הוא כבר לקח הכסף, היא תיקח עכשיו את הכסף, יעשו חלוקה 50-50 וכולם מרוצים, הוא יכול לשלם בזה את הכתובה. אומרת הגמרא, ואם ככה, בעצם הגמרא שואלת הגמרא, איך אתה יכול לבוא ולומר שאם הבעל אומר להחזיר, אנחנו מחזירים, למה לא תחשוש לקלוניה, שמה כתב ללוות, שמה כתב לגרש בניסן, ולא גרש, התשרי. הוא מבאר את הגמרא. הניחא למאן דאמר, יש לנו גמרא במסכת גיטין, בדף י' ז' עמוד א', שמה נמצא הסוגיה של זמן. שמה נמצא הסוגיה, יש משנה, המשנה אומרת שתקנו זמן בגיטין. הגמרא דנה רב יוחנן ריש לקיש, אם תקנו זמן משום פירה, או שמה יחפה על בת אחותו, ואז הגמרא בעמוד ב' שמה דנה, תגידי, ממתי האישה זוכה חזרה בנכסי מלוג שלה? מאיזה שלב הנכסי מלוג מסיק להיות פירות של הבעל וחוזר להיות פירות של האישה? אומרת על זה הגמרא, הניחא למאן דאמר, כיוון שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לבעל פירות, שביר. הניחא, אם באמת אני סובר שבאותו רגע שאדם מחליט לגרש את אשתו, אין לו יותר זכות אכילת פירות, נפלא. אז ממתי הפירות שייכים לאישה? מניסן. זה שהוא נתן לה בתשרי זה לא מעניין את אף אחד, אבל הוא רצה לגרש בניסן, אז ברגע שנתן עיניו לגרשה, על פי דין זה שייך לה. אני רוצה לומר משהו, יכול להיות מאוד שזה יוצר תקלות בעולם. יכול להיות מאוד שאדם שבא לקנות פירות צריך לברר אם זה לא נכסים של נכסי מלוג של האישה, שלא יתברר שאולי הבעל הזה רוצה לגרש את אשתו, והיום הוא מוכר לו דבר שלא שייך לו. בסדר?
זה עדיף אשר קנוניה.
למה זה עדיף?
כי ככה הוא מפסיד פעמיים.
למה ככה הוא מרוויח פה שלוש פעמיים? מה פירוש מפסיד פעמיים?
אם זה עניין עכשיו שמהיום הזה הוא לא יכול לתבוע בכלל. זאת אומרת, גם הוא ינסה לבוא...
לא, אני מדבר במתקן שכיר פעיל נורמלי. בן אדם הולך קונה, מזמין 12 טון מנגו. מי אמר שהמנגו הזה זה לא בנכסים ששייכים לאישה? ואת המנגו שמוכר הבעל הוא כבר נתן עיניו לגרשה, ועכשיו הוא מוכר דבר שלו שלו. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אתה עורך דין, מה אתה עושה?
אני לא יודע.
אתה עורך דין, אתה כן יודע.
היום יש לי פתרון.
מה אתה עושה?
היום, ברגע, חלוקת הנכסים זה מהרגע שניסינו להתגרש, נקודה.
אבל יש הלכה, מה זה היום?
לא.
כיוון שנתן עיניו לגרשה. יש סעיף, יש סעיף. יש סעיף שבסעיף הזה אתה מחתים את האישה שהיא מרוצה לדבר. אדם שיש לו נכס ששייך לבעל, מוכר דירה, הוא מחתים את האישה שאין לה תביעה על זה. אז ברמה עקרונית יש באמת סעיף, אדם שבא לקנות בעולם, אדם שבא לקנות, אין אחר נמי. אם הוא חושב שיכול להיות שהוא הולך ליפול, אז שיעשה סעיף בשתוך השטר מחר, שבסעיף הזה כתוב שהאישה מוכלת כל שיעבוד וכולי שיש לה. אבל זה לא הסוגיה שלנו. אנחנו עכשיו לא באים לברר איך אני מגן על הצרכן, את זה אנחנו לא שואלים. זה שיבואו לבעל מקצוע שיודע להגן על הצרכן שלו, שיקח אדם שיכול לסמוך עליו. השאלה שלנו הפוכה, השאלה שלנו איך אנחנו מונים קלוניה מצד האישה. והתשובה, אם באמת כיוון שנתן עיניו לגרשה הפירות שלה, זה לא קלוניה, על פי דין היא גובה את שלה, היא עושה 100%.
אבל הוא משאיל אותה.
מה?
לכן מה?
מה אתה רוצה ממנה? היא באה כדין, היא לוקחת את שלה, אז היא 100%. אלא מה, שאתה טיפש ולא הגנת על עצמך? בסדר, אדם צריך להיות חכם. על הגט יש תאריך, תאריך באותיות זהב.
ניסן,
ודאי, כן. אומרת הגמרא, אלא למאן דאמר, יש לבעל פירות עד שעת נתינה, מה איכא למימר? אבל זה שסובר בגמרא בגיטין י"ז עמוד ב', שהבעל גם כשנתן עיניו לגרשה עדיין הוא הבעל, והוא אוכל את הפירות נכסי מלוב, איך אתה מאפשר להחזיר את הגט הזה על סמך דין של הבעל? הרי ייתכן מאוד שהוא כתב לתת לבניצן ולא נתן לה תשרי, והוא טרף את הלקוחות שלו כדין, ועכשיו היא הולכת ולוקחת, הוא עשה כדין, והיא עכשיו הולכת ולוקחת שלו כדין. עונה הגמרא, כי את על ימת רף אמרינה לי הייתי ראיה, אי מתמת הגית לידך. מאוד פשוט, אומרת הגמרא, מה פירוש? ביום שנופל שטר ויש איתרה בנפילתו, אז כשעכשיו הבעל, או במקרה דנן האישה, תבוא ותאמר, רבותיי, זה פירות שלי, תשלמו לי, אז נגיד לגברת, תביא עדי מסירה, שהעדים האלה יודעים, והרי עדי מסירה, גם לרב מאיר, כך למדנו פשטות, גם לרב מאיר, שאומר עדי חתימה קרתי, כדי לעשות קיום לשטר, צריך עדי מסירה, כך בואר בגית עם דו ד', צריך שיהיה עדי חתימה, שם בתוסו, דקיים אליו, פשטות צריך שיהיה עדי מסירה, תביא בבקשה את העדים, שראו את הרגע שנמסר לך הגט, או תביא אישור מבית דין את רגע המסירה, ומאותו הרגע את אוכלת פירות. אז גם אם כתוב תאריך בניסן, כי הרי הליבה זה אמת. המשנה הראשונה במסכת גיטין פותחת, המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נכתם. מה זה מביא גט ממדינת הים? מביא גט ממדינת הים פירושו של דבר אדם שהגיע בראש חודש ניסן למדינת הים בשליחות הרבי. הוא נמצא בפסח במדינת הים, הוא נשאר עד עצרת בזמן של מתן תורה, הוא חוזר הביתה בתמוז והוא מביא גט. מה כתוב בגט? איזה תאריך? ניסן. אז איך אנחנו יכולים לתת כזה גט לאישה? תטען שזה גט מוקדם, ופשוט שזה לא ככה. למה? כי המביא גט ממדינת הים, אז שיבואו איזה מסירה ויגידו באיזה שלב ניתן הגט ליד האישה, ואז היא מגורשת. אז גם באופן נורמל כשיש איתרה בנפילתו, ושוב, אם לא היה איתרה בנפילתו, אז האומדנה הנורמלית אומרת שבין המקום שנותן גט לאשתו, ביום שזה נכתב, זה נמסר, אין לנו בעיה. אבל ברגע שיש איתרה בנפילתו, לא ניתן לה פירות, אלמלא שהיא תביא ידי מסירה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומה ישנה משית רחוב? רגע, אם אכן כדבריך, וגם בחשל של כתב ללוות בניסן ולא לבעת ישרי, יש לי את אותו אופציה. אישה, כתוב בגט ניסן, למה אתה לא חושש שהוא נתן לה בתשרי? כי אתה אומר, תביא ידי מסירה, בכל שטר חוב נעשה אותו דבר. שואלת הגמרא, ומה ישנה משטרי חוב דתנן מצא שטרי חוב? אם יש בהם אחריות לחפים לא יחזיר, משנה ביוד ב' והוא קימנה, והסברנו בגמרא, כשחייב מודה שמדובר באופן שהלויפה בא ואומר לנו, אכן כן, השטר הזה שייך למלווה. ומה החשש שלנו? ומשום שם הכתב ללוות בניסן ולא לבעת ישרי, אפשר שהמהלוי וכתב את השטר בניסן והכתים את דין, ובסופו של דבר הוא לא נזקק להלוואה את ישרי, ועכשיו המלווה הולך ולוקח מנכסים משועבדים וכתריף לקוחות שלא כדין, כי הוא לוקח מלקוחות של ניסן, ולמעשה מתי נוצר השיעבוד? רק בתשרי. רגע, מה הבעיה? התמנה מלהדר וחייתי למתרפני מלא הייתי ראיה, אי מתמת השטר חוב לידך, המוציא מחברו עליו הראיה. נאמר לו, לאותו יהודי יש לך שטר חוב, בוא תביא ראיה מתי. באופן נורמל אני לא יכול להגיד לו, יש לו שטר, והשטר כתוב ניסן, אז זה ניסן, אבל איתרה בנפילתו, אז תביא עכשיו עדים שיודעים מתי קיבלת הכסף. נצריך את זה, לא בכל מקום, במקום של נפל. אבל גם באישה שכתב ללבוד בראש שלי בעיה. לא לא לא, עוד פעם, לא להרבה. באופן נורמל אדם שמגיע עם שטר חוב ובא לטרוף לקוחות, אנחנו אומרים לו תביא ראיה? למה לא? אבל כתוב ניסן, אולי הוא נתן בתשרי. למה לא חוששים? כי לא יתרה בנפילתו. אז באופן נורמל אין לי בעיה כזו. מתי מתחיל הבעיה? הבעיה נוצרה בעקבות זה שהשטר הזה נפל ואני הולך להחזיר. ושאלתנו, למה לא להחזיר? למה אם הבעל אומר, אם החייב אומר להחזיר, למה לא להחזיר? מה התשובה, למה באמת לא להחזיר? שם הכתב, יש לי פתרון לשם הכתב, תביא עדים שיעידו מתי היה המסירה. לא, מתי אני מביא את העדים? לא, לא. אתה טוען טענה אחרת עכשיו. אתה בא ואומר, רגע, הרי אין לו עדי מסירה, כי מה פתאום שהוא ייקח עדי מסירה? יפה. אז התשובה תהיה, אין לך עדי מסירה, אז מהרגע שוודאי הייתה הלוואה, מאותו, עכשיו יש לי ידיעה ודאית, אתה יכול לקחת רק מנכסים משעבדים מהיום. אין לך נעמי. למה לא? כי יש בעיה, כי... שים לב מה קורה. אנחנו, בגלל שיש לנו חשש שמה כתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי, אנחנו באים ואומרים לא להחזיר לא לזה ולא לזה. זאת אומרת, אין מצב לקבל הכסף. אין לו שטר חוב. לא, תחזיר לו את השטר. תחזיר לו את השטר. וממתי תתחיל לגבות מנכסים משועבדים? מאותו רגע שיש עדות. אין עדות, אז מעכשיו. אבל לכל הפחות אתה נותן לו את האופציה. מחר לה הוא יהיה כסף, מאיפה הוא יגבה? כאן, לכל הפחות, יש לו אופציה לבוא ולגבות. בשביל זה להפסיד לו את כל השטר? זה שאלת הגמרא. אם אתה צודק וכנים דבריך שאפשר להשתמש בידי מסירה, אז את הפעולה הזאת תעשה גם בשטר חוב. והתשובה אומרת הגמרא, אמרי, הח אגבי גט אישה, אתי לוקח וטבעה. אמר, היי דעדרו הנעלי רבנן לגיטה, משום דלא תאגין ותאיתי. דהיינו, מה קרה הסיפור? מגיע עכשיו הבעל, או במקרה דנן האישה, אצל הלקוח, ואומרת לו, אדוני, קנית אצלנו את המנגו? המנגו הזה שלי. אומר לה, שילמתי לבעלך, מתנצלת, אבל הוא לא בעלי. מוציאה לו גט ומראה לו. הנה יש פה גט שבניסן אנחנו התגרשנו. אז הוא עבד עליך, אני משתתף את זרחה, תשלם. תשלם. אומר הבן אדם לעשו הרגע, הרי כל העיר דיברה על זה, שהגט הזה נפל, היה דיון שלם, באו לבית הדין, האם להחזיר או לא להחזיר, בסופו של דבר בית הדין החליטו להחזיר לה. למה בית הדין החזירו לה? מאוד פשוט, כי אנחנו לא רוצים שהאישה תהיה אגונה. אם לא נחזיר לה את השטר, אז היא לא תוכל להינפה. אז למה באמת בית הדין החזירו לה? לא בגלל שבית הדין התחילו לעשות עבודה יסודית לבדוק את כל השטר. זה ברור שהיא גרושה, הבעל אמר, אנחנו סומכים עליו. אדם, כיוון שבידו לגרשה, אז הוא נאמן לומר גירשתי. אם ככה, היי דיאדרו הניהלי, מה שהחזירו לה את השטר, רבנן לגיטה משום דלא תאגין ותאיתה, שלא תשב בביתה. אבל השטה דקאטיה למטרף, תאיזל ותאיסי ראיה. אם את מה תגיד על הידה, אמר לה פשוט מאוד. עכשיו בפועל שאת רוצה, לכי תביא בבקשה ראיה, מתי קיבלת את הגט. יכול להיות שהידי מסירה הלכו למדינת הים, יכול להיות שהם כבר מתו, זה לא מעניין. אז אין לך ראיה, אז את לא מקבלת, כי כדי לגבות, הוא ידע לטעון. אבל, ממשיכה הגמרא, גבי שטר חוב, לא אתי לוקח וטבע. למה לא? מדעדרוע, נהלי רבנן לשטר חוב, פשיטה למה הלכת העדרוע נהלי? אבל אם הוא רואה שבית הדין מסרו בחזרה את השטר חוב למל, ובשביל מה מסרו לו את השטר חוב? הרי מבני חורין, הלוי ואומר אני חייב. אז לגבות מבני חורין לא היה צורך לדיבור שלהם. אז יכל לבוא ולתת. זאת אומרת שבית הדין יחזירו כדי שיוכל לגבות מנכסים משועבדים. שמה מן הקמו רבנן במילתה, ומקמי דידי מת השטר על ידי. בהכרח שרבנן בדקו, ואכן כן לפני זה הגיע. אבל האמת היא שרבנן לא בדקו את זה. לכן באנו ותיקנו כלל גורף, לא יחזיר. אתה רוצה שיחזיר? תביא עדים, על סמך עדים תוכל לגבות. אבל כל זמן שלא תמצא לי עדות, את השטר אנחנו לא מחזירים.
אני עדיין לא הבנתי, אנחנו לא נמשיך את הפתרון הזה, להחזיר ושיצא מהשטר.
מי? לגבות מעכשיו אין בעיה, כי הלוי ומודה. אז עכשיו באים בפני בית הדין, ומעכשיו הוא יוכל לגבות. בידים כותבים לו שטר חדש, אין לי בעיה. אין לך אלא מי, לגבות מעכשיו אין בעיה, אני רוצה להשתמש בזה על אהבה. פה החשש תקלה שלו. שחרורי עבדים, למדנו אותו חן בדברה, במשנה. האמרתנו, נותנים, כך דייקנו. אם הוא לא אמר לתת, לא נותנים. שואלת הגמרא, תלו רבנן, מצא שטרי חוב, שטרי שחרור בשוק, בזמן שהרב, האדון מודה, יחזיר לעבד. אין הרב מודה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. שואלת הגמרא, בזמן שהרב מודה, מי יחזיר לעבד? ואמרי, ניחו שמה כתב ליתן לו בניסן, ולא נתן לו עד תשרי, ואזל הרב, ואזל עבדה, וקנה נכסים מניסן ועד תשרי, ואזיל הרב וזמנינו ומה פקלי לשחרור דכתב בניסן, וכתריף לקוחות שלא כדין. אומרת הגמרא, לאן נעלם הקלוני? שוב, איתרה בנפילתו, זה היסוד. אולי אנחנו נבוא ונחשוש שבאמת האדון עשה לשחרר אותו בניסן. חג הגאולה. אחרי זה הוא אמר, רגע, יש לי שמחות עוד בדרך. עדיף בסוף השנה. אני אשחרר אותו לקראת תשרי. בפועל הלך העבד הזה בתקופה הזאת, קנה נכסים. מה שקנה העבד קנה רבו. הולך האדון, מוכר את הנכסים שקנה העבד. מה שקנה העבד קנה רבו. מאיפה יש לו כסף זה לא מעניין עכשיו. מישהו נתן לו על מנת שאין לרבו רשות בו. אבל הוא קנה נכסים. הלך האדון מחר את זה, בתשרי הוא נותן לו את השטר שחרור. במקרה דנן מה היה? אומר האדון, כן, זה נפל מהעבד. העבד לוקח את השטר שחרור שלו, מה מופיע בשטר? ניסן, חוזר חזרה לכל הנכסים ולוקח את הנכסים. מתברר שהוא עבד עליכם, הוא מכר נכסים שלא שייכים לו. אומרת הגמרא, ושוב, הניחא למאן דאמר זכות הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות. וכאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו שפיר. אם אנחנו סבורים זכות הוא לעבד, יש גמרא בגיטין, משנה. אנחנו, יש לנו מחלוקת גדולה עם זכות הוא לעבד לצאת מתחת יד רבו לחירות. או, עבדה בהפקירה ניחלי, שכיחלי, זיללי, פריצלי, ולכן אנחנו רואים שעבד לא רוצה לצאת לחירות. תן לי להישאר עבד, יש לי שפחות, הכל מזומן אצלי. מה אני צריך להיות בן חורין לחפש בת ישראל? לא צריך את הדבר הזה. אומרת אם ככה הגמרא, אם אני אומר שזה זכות לעבד לצאת מתחת יד רבו, אז באותו רגע שכותבים את השטר שחרור בניסן, עדיו בחתומה זוכים לו, כשהעדים חותמים, הם כבר זוכים לעבד את השחרור שלו. נפלא, ממתי הוא משוחרר? מניסן. אבל אם באמת האדון מחר שלא כדין, והעבד גובה כדינו, אין לי שום בעיה, הוא עושה אמת. אלא למען דאמר חוב הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו, למה מעיקה למימר, איך אתה מחזיר את השטר שחרור על פי הודעת האדון? עונה הגמרא, דחיית אל המטרף אמרין עלי, הייתי ראיה אימת מת השחרור לידך. אבל התשובה היא אותו פתרון. אם עכשיו העבד הזה ירצה לבוא ולגבות, מכיוון שהדבר הזה נפל וכולם יודעים שזה איתרה בנפילתו, אז כדי להוציא את הנכסים הוא יצטרך להוכיח מתי הוא קיבל את השטר שחרור. והיה והוא לא מביא לנו עדים שראו את שזמן השחרור, הוא לא יוכל לגבות וממילא לא נבוא לידי תקלה. די תיקה ומתנה. למדנו עוד במשנה, יש שטר של צוואת שכיב מרע ויש מתנת בריא. די תיקה ומתנות. תנו רבנן, איזו היא די תיקה? שואלת הברייתא, מה זה נקרא צוואת שכיב מרע? למעשה מה שמונח בשאלת הגמרא, מה זה איזה זה? למה לא שאלת אותי איזה זה שטר שחרור? למה לא שאלת אותי איזה זה זה גט אישה? תספר לי איך נראה גט. לכן, ושחרור העבדים יותר מצוי משצוואת שכיב מרע. לא. אומרת הגמרא, למעשה שאלת הגמרא היא, מה זה צוואת שכיב מרע? שכיב מרע, אנחנו יודעים שהוא יכול לכתוב מה שהוא כותב או לומר מה שהוא רוצה, ומחר הוא מתחרט, עושה חדש. עוד פעם מתחרט, עושה חדש. ולמה? כי צוואת שכיב מרע, מתי היא מקבלת תוקף? ביום מותו. רק כשהוא מת זה הופך להיות מתנה. היה קשה לגמרא, אתה יכול להסביר לי איך לא עושים קניין, לא עושים שום דבר מחיים, ואתה אומר שלאחר מיטה חל הדבר, איך בדיוק זה עובד? עד היום אנחנו יודעים שכדי להקנות צריך קניין, אתה לא עושה קניין וזה חל לאחר המוות, איך זה עובד? שואלת הגמרא, איזו ידעתיקים, איך זה עובד? והתשובה, דעתה למיקם ולהיות, זאת תהיה שרירה וקיימת, שהיא מת נחשב לפלוני. דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. אם הייתי כותב שטר, אז השטר היה חל רגע לפני מותו. דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. ומה נאמר פה? אם במידה, ואני לא אחזור בי, רגע לפני המוות, הווה אומר שביום שאני אמות, בזמן המוות, יתברר שזה השטר הזה יהיה שריר וקיים. והיה והתחרטתי, אז גמרנו, אין שטר. עוד מבררת הגמרא מתנה. מה זה שטר מתנה? מתנת בריא. כל שכתוב בו מהיום ולאחר מיטה. באופן נורמל, איך אדם עושה מתנת בריא? ואנחנו מדברים על אדם, ניקח לצורך הדוגמה בזמנים שלנו, אדם מתבגר. אדם רוצה שלא יהיה בעיות בבית, לא רוצה צוואות ויפצלו צוואות. הוא מחליף ביד חמה לחלק את נכסיו. אבל מצד שני הוא לא רוצה שהיד החמה תצטרך להיות יד קרה. ואז הוא יצטרך לבוא אצל הילדים ולהתחנן מהם שיתנו לו חודשי משהו שיהיה לו. אז הוא עושה פתרון מאוד פשוט. הוא לוקח את הדירה שלו, נותן את זה מתנה לילד, אבל המתנה שלך זה רק את גוף הדבר. הפירות שייכים לי. אתה לא יכול למכור, אתה לא יכול לתת במתנה, אתה לא יכול להוריש, אבל אתה בעל הנכס. הפירות עד יום מותי שייכים לי. אם אני מזכיר זה שלי, אם אני משתמש זה שלי, כל התשואה של הדבר שייכת לי. זה נקרא, מי? שום דבר, הוא לא יכול למכור כי זה לא שלו האבא. הבן לא יכול למכור כיוון שאין לו זכות למכור רק ביום מותו. אבא זה לא שלו, גמרנו, הוא נתן את זה במתנה, היסטוריה. מהיום ולאחר מיטה, היום הגוף נתון לך, ולאחר מיטה אתה זוכה בפירות. אומרת על זה הגמרא, אלמה, היא כתיבה מהיום ולאחר מיטה, הוא דקני והיא לא לוקני. אומרת, אני לא מבין. כאילו רק מי שכותב מהיום ולאחר מיטה זה מתנת בריא. ואם אדם רוצה לתת היום מתנה גוף ופירות, זה לא מתנה. היעלה על הדעת. אמר רבי אחי, כאמר, לא הבנת. איזו היא מתנת בריא, שהיא כמתנת שכיב מרמה, דלוקני אלא לאחר מיטה, יש לי פתרון, או שכיב מרע, לא עלינו אדם שכבר נוטה למות, יש גם מתנת בריא. איך בריא יכול לעשות את אותו רווח שיש בשכיב מרע? שכיב מרע יכול כל הזמן לחזור בו. והבריא יכול לעשות מהיום ולאחר מיטה, שגם בזה הוא נשאר בעל הפירות. כל שכתוב בו מהיום ולאחר מיטה. מדייק את הגמרא, וגם פה תמה דאמרתנו. דלא אמרתנו, מה הסיבה שהיא מצא את אותם שטרות לא יחזיר? כי הוא לא אמר תנו. האמר תנו, נותנים. אבל אם הוא היה אומר להחזיר, מחזירים. ורמינו, יש לי סתירה מברייתא. מצא די תקעות. די תקעות אמרנו זה צוואות של שכיב מרע. הפותקעות. אדם עשה מלווה על פה. בלי שטר. מה עושה הלויבה? משעבד לו נכס. דעת הלווה. עושה לו הפויטיקי. מפה תוכל לגבות את המלווה על פה. ומתנות, מתנות בריא. אף על פי ששניהם מודיעים לא יחזיר לא לזה ולא לזה. למה באמת שלא יחזיר? אבל הרעיון הוא כזה, אנחנו חוששים לכנומיה. אנחנו חוששים שהבן אדם הזה כתב בניסן לתת מתנה לרובן. למה רובן בא לבקר אותו כל השנים, מאוד מחבב אותו. בפסח באותה שנה הוא לא הגיע אליו, והוא כעף עליו והחליט שהוא לא נותן לו. מעשים שבכל יום. הוא אצל לא יראה. בינתיים בשימון עשה מה שעשה והוא החליט לתת לשימון. עבר הזמן, התברר ששימון זה הנוכל ורובן המסור. הוא מתחרט על מה שהוא עשה, אבל זה היסטוריה. יש לי פתרון, ניקח את השטר ההוא שכתוב בניסן, ניתן את זה חזרה לרובן, ממילא יש לו שטר שהוא קיבל את המתנה עוד לפני ששימון קיבל את המתנה. לכן אם מצאתי שטר כזה לא יחזיר, אולי יש פה קנוניה. אולי הוא מתחרט על מה שהוא נתן לשימון, ולכן הוא רוצה להחזיר את השטר לרובן, כדי שיהיה לו זמן מוקדם בניסן. הרי זה להחזיר, שואל את הגמרא, יש פה סתירה, יש פה סתירה. במשנה אני אומר, אמרנו נותנים, ובברייתא מוכח שלא מחזירים. תשובת הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא בר ממל, לא קשיא. אחד מהגמרות הקלילות, אבל צריך להסתכל בפנים. כי הגמרא, את כל מה שתמיד מסבירים בעל פה, הגמרא כותבת מילה במילה, בעריכות רבה. אומרת הגמרא לא קשיא. הבבריא, הבשכיב מרע. זאת אומרת, מה שאמרנו, האמרתנו, לא נותנים, הברייתא לא יחזיר לא לזה ולא לזה, זה במתנת בריא, מיד נסביר. הבשכיב מרע, אם אמרתנו, נותנים, והגמרא מסבירה הכל. מתנית אם דקטני, האמרתנו, נותנים, מדובר במתנה של שכיב מרע. דבר מהדר הוא, אמרנו שהרי שכיב מרע מותר לו תמיד לחזור. זאת אומרת, גם אם הוא נתן מתנה בניסן והחליט לתת למישהו ביה ואחרי זה בסיוון ואחרי זה תמוז, המתנה האחרונה היא המתנה הקובעת. דאמרינן, אם הוא היה שכיב מרע, כן, כן, אם הוא היה בריא לחוז, לא, שכיב מרע יכול, שכיב מרע מתמשך. דאמרינן, אז כך במקום ניסן תעשה זה יום יום. דאמרינן, מה יקרה למימר? כי אנחנו באים ואומרים, בוא ננתח איזה תקלה יכולה להיות אם אני עכשיו לוקח את השטר שכיב מרע הזה ומחזיר אותו חזרה לזה שהבעל אומר לתת, לאותו אדם שאומר לתת. למה? דילמה כתבה מעיקר עליהי, אולי בניסן הוא כתב את השטר הזה ליהודי שעומד מולנו, ואם לך ולא יהיב ני עלי והתחרט ולא נתן לו. והדר כתבה לעיני שכינה, ואחרי זה הוא כתב שטר לאדם אחר ויהיב מהלי ונתן את זה באמת לשני, השתקה דר בי מהאודי יהיב מהלי, ועכשיו הוא מתחרט, על מה שהוא נתן לשני, אז עכשיו בוא, הלאה, אז מה קרה? אם במתנת ברי יהיב אם השני קיבל את זה במתנת ברי לתלפסיידה דחינף קטרתי בטרייטה זכי דהדר בי מכמה איתה. הרי אם השני מחזיק שטר ברי בסיוון, וזה שעכשיו אנחנו נמסור לו את השטר מניסן מחזיר צוואת שכיב מרע, אז ברור שזה שקיבל במתנת ברי הוא זה הזוכה. אם במתנת שכיב מרע נמי יבני עלי, וגם אם הוא נתן לשני במתנת שכיב מרע בסיוון לבפסיידה דבטראית הזכי דקאדר במקמה איתה, הרי אמרנו ששכיב מרע ככל שהשטר מאוחר יותר הוא השטר הקובע, אז מה אכפת לי להחזיר את השטר שמה כתב בניסן? אם אני לא יודע שיש עוד בן אדם שמה, על השמה זה נפקמינה, כי תמיד השני יקבל את מה שמגיע לו כדת. כי קטני ברייטה, אבל מה שנאמר בברייטה לא יחזיר, אף על פי ששניהם עודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, בבריא מדובר בשטר מתנת ברי. דלב בר מהדר הוא שבשטר כזה זה על חבור. דאמרין על דילמה כתבה להי מעיקרה, אולי הוא כתב לראשון בניסן. ואם לך ולא יהיב לי, ובפושעו של דבר הוא התחרט ולא נתן לו. והדר כתבה להיני שחרינה ויהיב לי. ואחרי זה בסיוון הוא כתב שטר ונתן את זה לאדם אחר. השתקה הדר בימהו דייהיב לי, ועכשיו הוא מתחרט על המתנה שהוא נתן לשני בסיוון. סבר, מהדר לא מצינה אדרנה, בלחרט אי אפשר, מתנת ברים. אמר לו דענה להי אפתינה, אני אומר להם לבית הדין, שאני נתתי את השטר הזה לרובן, לראשון בניסן, ונהדרו נהלי כתבה, ויתנו לו את השטר. כהיכה דקמה פיקה היא כתבה, דקדים זכה בהוא. אלא מה? הוא ישתמש בשטר שכתוב ניסן, ויוציא את זה מהשני שכתוב לו סיוון. ולכן, אלא אמרים עליה, אנחנו בית הדין נותנים לו הצעה כזאת. עננה הכתבה לא יבין עלי להי. עזוב, שכח מזה. השטר הזה אף אחד לא מקבל. למה? דילמה מכתב כתבת מהבת לא יהבת לי עלי, כי אולי כתבת ולא נתת. ויהבת לי איני שחרינה ונתת את השדה לאדם אחר, וכאדרת בי ועכשיו אתה חובר בך. אם לא יהבת לי איני השחרינה, וכבית תתתבה להי כתיב להשת כתב האחרינה, אלא מה אתה טוען? אתה טוען, מה פתאום? אני לא נתתי לאף אחד. קובל עלינו. אז תכתוב עכשיו שטר חדש עכשיו, שבשטר הזה אתה מקנה את זה לזה שאתה טוען לרובן עכשיו את הכסדה. והיב נעלי. דהי האף להיני שחרינה, אם פתאום יצוץ פה בן אדם שמחזיק שטר מסיוון, לד בפסיידה דקדים זכי. אז הוא שיחזיק את השטר, הוא זה שזוכה. לכן זה פתרון. אם יבוא השני, אבל לא בטוח שיש שני, אנחנו טוענים לשני, הוא אומר מה פתאום, איזה שני? זה האדם היחידי שנתתי לו, והבן אדם הזה איבד, תחזירו לו. אומרים לו בית הדין מקובל עלינו, אתה טוען שאין שני, אז תכתוב לו שר, אם אין שני, אין בעיה. איפה מתחיל הבעיות? אם יש שני, אז אם יש שני, ממילא הוא יזכה. יש פה בעיה, איתרא בנפילתו. אנחנו לא, ביוזמתנו אנחנו לא נותנים, ושוברים אנחנו לא רוצים, וחוששים לעכברים, והכל נכון. לכתחילה אנחנו לא ממליצים שובר למשל, כי שובר זה בעיה. אבל בשאלה, אתה עכשיו מדבר אחרי שנולדה הבעיה, עכשיו יש בעיה, איתרא בנפילתו, מה הפתרון? זה האופציות שיש לך. פעם הבא תשתדל לשמור על השטר, לא תצטרך ללכת עוד פעם לסופר. הגמרא לא מסתפק בזה, אומרת הגמרא, מה תקיף לרב זיוויד? או, שואלת הגמרא מה תקיף לרב זוויד, והאידי ואידי די תיקאות קטני, בברי אין לנו בעיה, כי במתנת ברי, אז אנחנו אומרים שזה שמחזיק את השטר הראשון הוא האמיתי, יותר קל לנו. אומרת הגמרא, אבל שתי הברייתות, אתה תירסת ככה, בקיצור, הכותרת למעלה, ביותת עמוד ב', הבברי הבשכיב מרע, והתשובה של הגמרא. שואל רב זוויד, עם כל הכבוד והערכה במשנה מופיע גם שכיב מרע, אבל תירוץ שלך הוא לא תירוץ, הבשכיב מרע, עכשיו תמשיך להסביר. הווה בבריא על אותו משקל, אבל הווה בשכיבה, מה פתרת לי? עונה הגמרא, אלא אמר רב זוויד, הווה בשכיב מרע, באמת הברייתא, המשנה, הכל מדובר בשכיב מרע ולא קשיא. הבי והבברי, יש הבדל בין אם הנותן אומר להחזיר לבין אם היורש אומר להחזיר. הוא מבאר את הגמרא, מתניתין דקאמרתנו נותנים בדידי, מדובר במקרה שהוא עצמו בעל השטר, בעל השדה, הוא זה שאומר להחזיר. דבר מהדרו, הרי הוא שכיב מרע, הוא יכול לחזור בו בכל שעה. דאמרינן, אם הם יאיב ליידיש אחרינה, גם אם באמת הוא החליט לתת את זה בסיוון לאדם אחר, לדבפסיידה, דקמה הוא בטרה, בטרה וכי. הרי זכי, דאדר בי מקמה. זאת אומרת, שאם פתאום יופיע בן אדם בפנינו עם שטר בסיוון, והוא השטר הזה שנתנו לו באמת כתוב בניסן, אז מה? אז ממילא אנחנו ניתן את זה לזה של סיוון, כי בשכיב מרקו לשלב השטר האחרון הוא השטר הקובע. לכן אנחנו בשטר שכיב מרה, אנחנו בשטר צבא כותבים גם נופח של דברי, כדי למנוע את הבעיה הזאת של יחבור בו. אחרת בכל צבא הוא מחר יכול לחבור בו. אז אנחנו משתמשים בזה עד הדר. אומרת הגמרא, כי קטני בברייתא, אף על פי ששניהם מובים לא יחזיר לא לזה ולא לזה, בברי, מדובר שהבן אומר להחזיר. דאמרים, אנדילמה כתב עבור אליי, אפשר? שאבא שלו כתב באמת את השטר הזה לראובן שבפנינו, ואם ליך ולא יהיב מעלי, והתחרט ולא נתן לו. ובת הרבוע כתב איהו לאיני שכינה ויהיב לי, והבן הזה שעומד פה בפנינו, לאחר מות אבא שהוא כבר ירש את השדה, הלך ונתן את השדה מתנה לידיד, והשתק הדר במאי, ועכשיו הוא כועף על עצמו, מה נתתי לו את זה במתנה? הוא רוצה להתחרט, אבל אי אפשר להתחרט. סבר, מהדר לא מצינה אדרן אבי, הרי לחבור בי אני לא יכול, כבר נתתי. אימר לו דאבא יהיב להי ונית ולהכתבי. מה אני אעשה? אני אגיד שאבא שלי נתן את זה לזה, רובן. וממילא זה מתנה שהייתה במות האבא שייכת לרובן. וזייזל ונפק מיני, ונלך אני והוא ביחד ונוציא ממקבל המתנה שלי, דהו זכי, ונפלוג בעדתי. נכון, לא יהיה לי הכל. אבל נתחלק, אנחנו בסדר. אומרת הגמרא, הילקח, אמרים עלי, אז שוב, בית הדין אומרים לו הצעה פשוטה. ענן, היי כתב הלא יבנה להי. רד מזה. אנחנו את השטר הזה לא מחזירים. למה? דדיל במכתב קט ואבוה, מייב לא יאב לי. יכול להיות שאבא שלך כתב ולא נתן. ואיסט את לאיני שכרינה, ואתה נתת מתנה, וכעדרת בי. אלא אי קושת כאמרת. אם אתה אומר כי דבריך האמת, דייב לי אבוך שאבא שלך נתן. זיל את השטה, כתיב להשטר האחינה, בוא אתה תכתוב עכשיו לרובן, זה שנמצא פה, שלטענתך אבא שלך נתן לו את הפדה, תכתוב לו שטר על הפדה. דינה מלא יפנה אבא, וכתב את ליני שכינה, כי גם, אם באמת אבא שלך לא נתן לו, ואתה כתבת לאדם אחר, לד בפסידה, כי מדובר על מתנת דברי, ואז דקמה ובטרה, כמה זכי. אז אם מישהו יופיע עם שטר בריא, שקודם לשטר שנחשב עכשיו, אז הוא יישאר בשלו. ממילא בזה נוכל למנוע תקלה, ואם אתה באמת כזה פיינר מנג' ואתה דואג למה שאבא שלך עשה, כתוב לו בבקשה עכשיו שטר.